שלום לכולם, אנחנו מתחילים ללמוד בתלמוד עשר הספירות, שזה בעצם היצירה, אם אפשר להגיד, הכי מונומנטלית ליד פירוש הסולם על הזוהר. כלומר, לקחת את היצירות הכי חשובות של הקבלה, שזה ספר הזוהר וכתבי הארי, ולכתוב פירוש שהוא עקבי, ומתאים לשניהם שאף אחד בהיסטוריה לא עשה כזה דבר. כלומר, קודם כל אף אחד עד אז לא פירש את הזוהר כולו. מי שפירש, פירש קטעים, חלקים, דילג על הרבה דברים. פרשת פנחס נדיר שמישהו העיז לנסות לפרש. או כתבי הארי גם כן היו פירושים של חלקים, אף פעם זה לא היה כולל. לקחת עכשיו את כל השיטה של הארי הקדוש ואת כל הזוהר, ולעשות פירוש בדיוק באותה שיטה, זה עוד לא היה אף פעם, ואמרו לי, הם מקובלים, מקובלים באמת, שאחרי כן, כל מי שעשה פירושים לזוהר אחרי כן, ברור שהוא חייב להסתמך על העבודה של הרב השלם. עכשיו, מה זה תלמוד עשר ספירות? אז בואו נסתכל על זה כך. הארי הקדוש, הידע שלו היה כל כך אדיר, שהוא לא היה מסוגל לכתוב, כי זה היה כל כך אדיר, לא היה יכולת לצמצם את זה לכתב. אז הוא היה מלמד את רבי חיים ויטל, שרבי חיים ויטל הוא זה שכתב. והוא כתב, ובעצם היצירה החשובה שנקראת, זה רבי חיים ויטל, אבל בעצם הוא נותן בספרים האלה את בעצם הלימוד של הארי, זה לא הלימוד שלו. זה נקרא שמונה שערים, שזה בעצם הבסיס של חוכמת הקבלה הלוריאנית. אני ראיתי את המקור, 600 עמודים, כתב היד של רבי חיים ויטל, על קלף, בכתב שלו הוא היה סופר, מצופה בדונג, כל דף זה כמו קרש קטן כזה, זה השתמר 500 שנים, אחרי שנגעתי בזה, שלושה ימים אני פשוט עפתי ב... על עננים, זה מדהים האנרגיה של הדבר הזה, כל ההיסטוריה של לימוד הקבלה השתנתה ברגע שזה התפרסם, זה לקח זמן. עכשיו, עדיין, כשזה התפרסם, זה התפרסם בכוונה בטעויות. כלומר, מי שלומד קבלה והוא לא ממש מקובל, היה שם לב שיש בכוונה כאילו חוסר עקביות. בכוונה כדי שלא כל אחד יוכל להגיע לזה, מי שלא צריך. מה שרבי אשלג עשה, הוא לקח את השמונה, את הכתבים של רבי אשלג, את השמונה שערים, הוא לקח את זה וחתך את זה, הדביק מחדש כמו שצריך ועשה פירוש, כאשר הפירוש הוא, קודם כל יש פירוש לפי המילים, שזה אנחנו לומדים בהתחלה, ואם אתם מסתכלים על העמוד, אז יש לנו... אם אנחנו מסתכלים על העמוד, אז יש לנו את האותיות השמינות, זה המקור של הארי, זה נקרא הפנים, מתחת לזה יש מה שנקרא אור פנימי, שזה הפירוש של המילים של הרב השלג, בסוף כל פרק יש סיכום שנקרא הסתכלות פנימית, כלומר יכול להיות שהבנת את המילים אבל לא הבנת את הנושא, ואחרי כן בסוף כל פרק, יש, אחרי הסיכום, יש שאלות של עניינים, ויש שאלות לפי מילים, ואם לא עברת את המבחן, אז אתה צריך לחזור על הפרק עוד פעם. אוקיי? אף אחד לא עשה יצירה כזאת ענקית, כי בדפוס זה שבעה כרכים, או שישה כרכים תלו לפי איזה דפוס, וזה בעצם איפה שאנחנו נמצאים כרגע. אז אנחנו... ההוראות של הרב השלג, שקודם כל צריך לקרוא את הפנים, כלומר את הטקסט המקורי של הארי, כדי לדעת מה כתוב. אפילו שאתה לא מבין, רק תקרא את זה, שתדע מה כתוב. זה השלב הראשון. השלב השני, תלמד את פירוש המילים, שזה האור פנימי, פירוש האור פנימי, ואחר כך תלמד את הסיכום, שזה הסתכלות פנימית, שזה בסוף, ואחרי כן המבחן. אז בעצם זה הצורה שאנחנו לומדים, ואנחנו נקרא קודם כל את של הפרק הראשון, החלק הראשון, פרק ראשון, נקרא את הפנים, זה המילים של הארץ. אז זה מה שמופיע כאן, דע כי טרם שנאצלו הנאצלים, ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר, עקני וחלל, אלא הכל היה ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא, ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויה, אשר זאת היה סיבת בריאת העולמות. והנה אז, צמצם את עצמו אינסוף בנקודה אמצעית שבו, באמצע ממש. וצמצם האור ונתרחק את שדה סביבות הנקודה האמצעית. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה אמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותה. בהשוואה גמורה ולא היה בתמונת מרובה בזווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עיגול בהשוואה אחת מכל הסביב. והסיבה הייתה, לפי שכיוון שאור האינסוף שווה בהשוואה גמורה, הוכח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים, ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר צדדים. ונודע בחוכמת השיעור, גיאומטריה, שאין תמונה כל כך שווה כמו תמונת העיגול, מה שאין כן בתמונת מרובה והזווית ניצבת בולטת, וכן תמונת המשולש וחוצה בשאר התמונות, ועל כן מוכח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. אוקיי, זה פרק א' של חלק א'. עכשיו צריך ללמוד להיזהר, שמדברים על עיגולים ועל מרובעים ועל משולשים, אנחנו בכלל לא נמצאים במקום שיש מציאות גשמית ומרחב גשמי, אז ברור שלא מדובר לא על מרובע ולא על עיגול, ולא, אלא מדובר על משהו אחר, ואנחנו נדבר על העניינים האלה, אבל קודם כל בואו נתחיל מההתחלה. וההתחלה היא, חלק ראשון, צמצום וקו כולל שני פרקים, פרק א', מבאר עניין הצמצום הראשון שנצמצם אור אינסוף ברוך הוא בכדי להציל הנאצלים ולברוא הנבראים עבור חמישה עניינים. אז קודם כל העניין הראשון, לפני הצמצום היה אינסוף ממלא כל המציאות. אבל לפני זה, אנחנו צריכים איכשהו להבין את העניין יותר לעומק. כי יש הקדמה קטנה שהרב השלג קורא לזה ואומר, צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין היעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר. וכל השינויים הנאמרים בחוכמה הזו, אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת ומקבלת צורה אחרת, אלא השינוי האמור הוא עניין תוספת הצורה לבד בצורה הראשונה אינה זזה ממקומה. אז כל אחד ששומע וכבר לקח מבוא לקבלה, קורס מבוא לקבלה, אז בעצם הוא צריך להבין שמה שאנחנו יודעים, שהעולם של חמשת החושים שלנו הוא מאוד מוגבל. מה זה אומר? למרות שדברים נראים לנו בצורה מסוימת, הם לא ככה. הם לא ככה. היום המדע המודרני אומר לנו שזה נכון. מה שמקובלים אמרו, זה לא ככה. כלומר, כשאני מסתכל על הבן אדם, מה אני רואה? אני רואה את הבן אדם? לא. אני רואה פוטונים שפוגעים באטומים, באלקטרונים שעל הפנים שלו, והם חוזרים עליי. אז מה אני רואה? אני רואה החזרה. אני לא רואה את הבן אדם, אני רואה שקף, השתקפות של הבן אדם. זה מה שאני רואה. אוקיי? עכשיו, האם אני מזהה שיש פוטונים? לא, אני חושב שאני רואה. עוד דבר, האם אני רואה את הבפנים של הבן אדם? אפילו הבן אדם בעצמו לא רואה את הבפנים שלו. אם כואב לו באיזשהו מקום, צריך ללכת לרופא, ואולי לפעמים הרופא ידע מה קורה לך. והרוב הפעמים הוא לא יודעים מה קורה. נכון? כלומר, כשאנחנו רואים את המציאות, זה לא כמו, המציאות ממש לא כמו שנראית, ומה שהפיזיקאים אומרים, שככל שמגלים יותר ויותר במדע, מגלים שאנחנו תופסים בחושים שלנו, לא אחוז, כי זה, אחוז זה הרבה. פעם אחרונה שאני ראיתי מחקר הזה לפני 20 שנה, אמרו, אולי אנחנו רואים טריליונית, אחד חלקי טריליון, מהאינפורמציה שיש סביבנו. כלומר, אם יש לי אחד חלקי טריליון מהאינפורמציה, ואני עכשיו מחפש להתחתן. אז אני עכשיו פוגש את הבן אדם, פעם, פעמיים, שלוש, כמה אינפורמציה אני יכול להשיג על הבן אדם? אחד חלקי טריליון. מה הסיכוי שאני אעשה החלטה נכונה? מה הסיכוי? אין סיכוי. כלומר, אם אין אמונה שלמה שהכל לטובה, אתה הלכת לאיבוד. אוקיי? אתה גמור. מה הסיכוי שנמצא עבודה נכונה? מה הסיכוי שאני יודע מה קורה איתי, מי רוצה להרוג אותי, מי רוצה, מי אוהב אותי? אין לנו מושג כמה פעמים אנחנו בטוחים שזה ככה וזה ככה, ומתברר שזה לא ככה וזה לא ככה. נכון? אוקיי. אז עכשיו, העניין הוא כזה. עוד דבר, אומר, העניינים הרוחניים, הם קורים אפילו מעבר לכל העניינים הגשמיים, שהמדע אומר שאנחנו לא רואים. אבל המדע עוד לא יודע את כל המימדים שמעבר לזה, שאנחנו בכלל לא ביקום של שלושה מימדים, לאט לאט אנחנו מבינים שזה 10 מימדים, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, גם מה שאנחנו יודעים זה כלום. אז עכשיו, ואז הוא אומר גם, כלומר, כל העניינים שאנחנו מדברים עליהם, אינם תופסים לא מקום ולא זמן. כלומר, כל העניין של ההגדרה של מקום, זה הגדרה מאוד מוגבלת, כי היא קיימת בחמשת החושים שלנו. האם אני יודע באמת מה יש במקום הזה? לא. בן אדם יכול להיות במקום מסוים הרבה זמן, והוא לא יודע מה יש שם. יום אחד, המון שנים אחרי זה, הוא כבר נסע רחוב, פתאום הוא מגלה איך הייתי כזה עיוור ולא ראית. עכשיו, פה הוא מדבר גם על עניין של זמן, כי זה חשוב להבנה של, של המשפט הבא. הוא אומר, אין היעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר. כלומר, העולם האמיתי, אין כזה דבר שמשהו קרה והוא לא קיים יותר. בעולם של האשליה שלנו, יש כזה דבר. כלומר, בעולם של האשליה שלנו, אם היה אתמול יום ראשון, אז יום ראשון לא קיים יותר. נכון? אז עכשיו יום שני, לפי הלוח העברי זה כבר יום שלישי, אוקיי, יום שלישי קיים, גם יום שני לא קיים. אוקיי? לפי ההגדרה של חוכמת הקבלה, זה לא נכון. יום שני קיים, יום ראשון קיים, גם לפני 1,000 שנה קיים, מעמד הר סיני קיים, הכל קיים. הכל עומד וקיים. אלא מה? זה נמצא בצורה שאנחנו, מכיוון שאנחנו מוגבלים, ובקורס לבוא לקבלה, אני תמיד נותן את הדוגמה של בן אדם שיוצא ברכבת. הוא מסתכל מהחלון. עכשיו, מה אנחנו רואים בחלון? שהדברים נעים. אז שאני יוצא מירושלים לתל אביב, אז בהתחלה אני רואה את ירושלים, החלון, ואז ירושלים נעלמת, זה אומר שאין יותר ירושלים? שלא קיימת יותר ירושלים? בטח שקיימת ירושלים. לא בחלון שלי. בחלון שלי יש מקום רק לתמונה אחת. כשאני מגיע לתל אביב, יש ירושלים עדיין קיימת. כל הדרך מתל אביב ירושלים עדיין קיימת, אבל לא בחלון שלי. כלומר, ההגדרה שלנו של זמן, זה הגדרה של מצב שלא באמת קיים. לא באמת, הוא קיים בתפיסה של בני האדם. אוקיי? ולכן, מה שהיה ממשיך להתקיים, ומה שהמקובלים מסבירים, שהעבר זה כמו שאתה נמצא בעניין של 30 קומות, אז יש קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה שלישית. כשאתה נמצא בקומה 30, אתה רואה את הקומות שמתחת? לא, אתה לא רואה אותם. זאת אומרת שהן לא קיימות. ואם הם יעלמו, מה יקרה? אתה תצלח בצניחה חופשית. אז עכשיו, זה שאנחנו נמצאים עכשיו בהווה מסוים, ההווה הזה עומד על כל השכבות של הזמן שהיו מההתחלה של הבריאה, שהתחיל הזמן להתקיים. אנחנו עכשיו בקטע שעדיין לא קיים זמן. כלומר, שאנחנו קוראים עכשיו את מה שהארי הקדוש מדבר, דע כי טרם שנעצרו הנאצלים וניבאו הנבראים, הזמן לא קיים עדיין. עוד לא נברא כזה דבר זמן. אבל קיימת המילה טרם. אז מה שהוא אומר, כאשר כל השינויים הנאמרים בחוכמה הזאת, כלומר, בחוכמת הקבלה, מדובר על השתלשלות. השתלשלות בלועזית זה אבולוציה. שמשהו משתלשל ממשהו, שמשתלשל ממשהו, זה אבולוציה. השתלשלות, כלומר, מי שהמציא את האבולוציה, זה בכלל המקובלים, זה לא דרווין, זה היה הרבה לפני כן. שלפי המקובלים, שום דבר לא קורה יש מאין. כל דבר שקורה, יש לו סיבה. אוקיי? ותמיד, המסובב כלול בסיבה. נכון? לא יכול להיות שפתאום משום דבר יצמח לו עץ תפוח. וגם לא יכול להיות שמזרע של חיטה יצמח עץ תפוח, נכון? כדי שזה יהיה עץ תפוח, זה צריך לצמוח מזרע של תפוח. או מתרבית של תאים של תפוח. אין מצב כזה. גם המקובלים אומרים, לא יכול להיות שפתאום יופיע משהו משום דבר. אין כזה דבר. לא היה ולא יהיה. כל מה שקורה, יש לו סיבה. והזוהר מדבר על זה, מכיוון שלכל מה שקורה יש לו סיבה, אז השכל האנושי אמור לבדוק את הסיבתיות של הדברים, כי אם אנחנו רוצים להבין את, את החוקים של החיים, ואיך הדברים עובדים, אז אנחנו, נכון? אז אנחנו צריכים להבין את הסיבתיות. אוקיי, אז עכשיו, נחזור לעניין שלנו. אז הוא אומר פה, אומר לנו כאן, הרב השלקח, אז אין זאת אומרת, שוב, שאם משהו היה והוא לא קיים יותר, אין הצורה הראשונה נעדרת, הוא מקבל את צורה אחרת, אלא השינוי אמור הוא עניין תוספת הצורה לבד. והצורה הראשונה אינה זזה ממקומה. כלומר, ברגע שבא יום שני, יום ראשון עדיין קיים. כל מה שעשיתי ביום ראשון עדיין קיים. זה עדיין משפיע על החיים שלי, נכון? כלומר, אי אפשר להתעלם מזה. אבל פה הוא אומר, זה כמו גלדי בצלים, שכבה על שכבה, ובעצם אנחנו יושבים בעצם על מבנה, על כל הימים הקודמים של החיים שלנו, על הגלגולים הקודמים, כי דרך אגב, כשאני מסתכל על בן אדם, אני רואה אותו, או אני רואה את מה שמזכיר לי חוויות שקשורות למה שהוא מזכיר לי לאסוציאציה, אני בכלל לא רואה את הבן אדם. אז העבר חי יותר חזק מאשר עובר, רוב בני אדם בכלל לא נמצאים בהווה, שלא לדבר על העתיד. או שהם דואגים על העתיד הדמיוני, או שהם תקועים בעבר איפה שהם עוד לא יצאו משם. התחנה, הם עדיין בתחנת רכבת, שם איפשהו, למרות שהרכבת עזבה בכל נראה, כאילו הם עשו, לא נראות שם בתחנת רכבת. עכשיו, כי ההיעדר וההשתנות הם מדרכי הגשמיים, וזה כל הקושי למתחילים. כי תופסים הדברים בביטויים הגשמי בגבולים של זמן ומקום, חילוף ותמורה. אשר המחברים השתמשו בהם רק לסימנים באלמה, על שורשיהם העיונים. ולפיכך, את המס לפרש כל מילה ומילה בצביונה הרוחני, כותב הרב השלג, המופשט ממקום ומזמן ומתמורה, ועל המעיינים מותר לחקוק היטב בזיכרונם את פירוש המילות ההן, כי אי אפשר לחזור עליהם בכל פעם, הוא לא חוזר בכל פעם, אבל ברגע שהוא שם לב שאנחנו מתחילים לשכוח, אתם תראו שהוא יחזור. וזה מדהים. עכשיו, ולכן, בואו נחזור שוב על העניין, דע כי תרם שנאצלו הנאצלים ונברו הנבראים. כלומר, אם אני אומר שלפני שנאצלו הנאצלים ונברו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, האם זה אומר שהאור, אחרי שיש עולם הצילות ועולם בריאה, לא קיימים יותר, לא קיים יותר אור עליון? או, מה לפי מה שהוא אומר פה, האור עליון, ברגע שהוא קיים, שום דבר לא יכול לבטל את קיומו. אלא מה שהוא אומר, זה היה לפני זה, הדוגמה הפשוטה בשפה היומיומית, אתם יודעים, אחרי שאכלנו אצלכם את החמין, לכל המשפחה היה קלקול קיבה. מה אתה רוצה, מה אתה אומר בזה? קיבלנו קלקול קיבה מהחמין שלכם, נכון? כלומר, שבני אדם מציינים, הרי לפני שקיבלתם את הקלקול קיבה, גם עשיתם דברים אחרים. גם יכול להיות שאכלתם אבטיח, או יכול להיות שאכלתם ברכים. ברור שלא אכלתם רק סעודת שבת, אכלתם גם סעודת ליל שבת, נכון? אז, לא, אבל ברגע שאתה אומר שא' היה לפני ב', אתה בעצם אומר שא' הוא הסיבה של ב'. אתה מתכוון לזה, נכון? זה מה שאני... כלומר, שאני אומר שטרם שנאנסו הנאצלים ונברו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. תכף נבין מה זה. אבל טרם, האור העליון הפשוט כולל בתוכו כבר את כל הנצלים ואת כל הנבראים. אוקיי? כבר כולל בתוכו, ואנחנו תכף ניכנס להרחיב את העניין. אבל כי אנחנו לא מדברים פה על זמן, כי שוב, תחושת הזמן שאנחנו מכירים קיימת רק אחרי החטא של אדם הראשון. ועד החטא של אדם הראשון יש לנו עוד 6 כרכים ללכת. מה קרה לפני החטא של אדם הראשון, אוקיי? שזה כולל את ההתחלה של בראשית, ברא וכן הלאה, רק בראשית ברא, הפסוק הראשון, אנחנו עדיין, אנחנו נבלה שם עוד כמה שנים, בלימוד של תלמוד עשר ספירות. עד שנצא משם, וקרו כל כך הרבה דברים. אוקיי, אז עכשיו, בואו נמשיך. אז שהוא שואל את השאלה, בואו תסתכלו איך זה עובד, נסתרם שנעשו הנצלים נברו הנבראים, היה אור עליון פשוט, כאשר האור עליון מסומן באות ב', יורדים למטה, ב', דהיינו, היינו, האור מתפשט מעצמות הבורא יתברך. כלומר, כשאנחנו מדברים על האור, העליון הפשוט זה עדיין לא הבורא. זהו מתפשט מעצמות הבורא. ודע, שכל השמות והתוארים הבאים בחוכמת הקבלה, ודרך אגב, כל התנ"ך, המשנה, הגמרא, וכל מה שכתוב אחריכם, נכתב בשפה הזאת. כלומר, אלה שכתבו את זה ידעו בדיוק מה הם כותבים, ידעו בדיוק מה הם אומרים, אוקיי? זה שאנחנו לא מבינים, זה, בגלל זה אנחנו לא יורדים הרבה פעמים לסוף דעתם. אבל כל השמות והתוארים אינם חס ושלום בעצמות הבורא יתברך, אלא רק באור המתפשט מעצמותו יתברך. אמנם, בעצמותו יתברך אין לנו שום מילה והגה כלל. כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג לא נדעהו בשם וזכור זאת ואל תיקשר. ברגע שיש מילה, מילה זה גם הגדרה. מה השורש של המילה הגדרה? גדר. האם אפשר להכניס את בורא עולם לאיזה גדר? חס ושלום. כלומר, ברגע שיש מילה, המילה היא כבר מגדירה, היא כבר תוחמת, היא כבר נותנת איזשהו מצב של סוף, מכאן ועד כאן, והשכל האנושי לא מסוגל לתפוס משהו שאין לו סוף, כי אנחנו מסוגלים לתפוס רק דברים שיש להם התחלה וסוף. אם אין לזה התחלה וסוף, אין לתוכנה של השכל שלנו יכולת לתפוס את הדבר. לתפוס, המשון, תפס איתו מקצה ועד קצה. זה לתפוס. אם תפסתי אותו רק בפינה, לא תפסתי, נכון? ואם אני לא יכול להגדיר את זה, אז זה לא קיים עלינו. אוקיי? ולכן, כל השמות שמופיעים בתורה, בכל מקום שם, בכל חוכמת הקבלה, אף אחד מהם לא מתאר את עצמות הבורא. אוקיי? אף אחד מהם. כולם מדברים רק על התפשטויות והאצלות מעצמות הבורא התברך. אוקיי? ולכן, צריך להיזהר מאוד בעניין הזה. עכשיו, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. אז אמרנו האור העליון, גם האור העליון, שבעצם ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, ובעצם מחיה כל עלמין, כל דבר שקיים, ובלי האור הזה הוא לא קיים, האור הזה זה לא הבורא עצמו, זה אור שמתפשט מעצמות הבורא. מה יש בעצמות הבורא? אין לנו שום מושג, ואין לנו שום יכולת להתעסק בזה. אוקיי? איך האור התחיל להתפשט מעצמות הבורא? אנחנו נגיע לזה עוד כמה דפים. אוקיי? אבל עכשיו השאלה הבאה, שזה אחת השאלות הכי מדהימות בכל האלימות של הקבלה שאני מכיר, היה האור גם פשוט ממלא כל המציאות. ולכאורה, זה ג' או פנימי, תורסמני. ולכאורה, תמוע מאוד, הלא מדובר כאן הוא בטרם שנבראו העולמות. ואם כן, איזו מציאות ישנה כאן, אשר האור העליון צריך למלאותה. והעניין הוא, כלומר, הבנו? והעניין הוא, כי כל העולמות וכל הנשמות שישנם והעתידים להיבראות עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, הנה הם כולם כבר כלולים באינסוף ברוך הוא. בכל תפארתם ובכל מילואם. אוקיי, אז קודם כל מה הוא אומר? תזכרו, זה אחד המשפטים הכי חשובים בכל שתזכרו בחיים שלכם. ואפילו ברגעים הכי קשים בחיים לזכור את המשפט הזה. כל העולמות וכל הנשמות שישנם ועתידים להיבראות, אוקיי? עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, עם כל מה שיכול לקרות להם, עד לתכלית תיקונם, עד שיגיעו לשלמות, כולל כל אחד מאיתנו, הנה הם כולם כבר כלולים באינסוף ברוך הוא, בכל תפארתם ובכל מילואם. בוא נסביר את זה כך. קודם כל אמרנו, אם כבר בתוך האור אינסוף, כבר הכל היה, טרם שנצאו הנצרים ונברואים, זה דבר אחד. דבר שני, אמרנו גם כן שהזמן הוא אשליה, אשליה שלנו. מה שהיה עדיין קיים, מה שהווה אין לו בכלל מימד, ומה שיהיה גם כבר קיים, נכון? ומי שזוכר את הדוגמאות, שלפעמים קורה שאנשים מסוגלים לראות את העתיד, לא רק מבין, קורה שלבן אדם יש חלום, נתתי את הדוגמה, שאני בדקתי את זה, תלמידים שלי כבר 35 שנים, שאני אומר 36 שנים, בכל קבוצה, בכל מיני מקומות בעולם, 10% מהאנשים חלמו חלומות שהתגשמו אחרי שנחלם החלום. שעות אחרי, ימים אחרי, שנים אחרי, בדיוק. איך יכול להיות שמישהו יראה בחלום משהו שעוד לא קיים? אלא אם כן, זה כבר קיים. ומכאן אנחנו חוזרים לאבות, נכון, מסכת אבות? הכל צפוי לרשות נתונה. הכל צפוי, זאת אומרת, על כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, כל נשמה ונשמה, עם כל מה שיכול לקרות לה, עד שהיא מסיימת את התיקון שלה והופכת להיות לנשמה מושלמת של צדיק, גמור שמחובר לאור בשלמות, כל התסריט כבר קיים באינסוף. כבר קיים באינסוף. אז איפה הרשות נתונה? איפה הרשות נתונה? על כך עוזרים לנו הפיזיקאים ומדברים, מלמדים אותנו על מה שנקרא יקומים מקבילים. למשל, מי שלמד קצת מתמטיקה, שם לב שיש פונקציות שיש להן יותר מתוצאה נכונה אחת. מה זה אומר? האם יכול להיות שדבר שקורה במציאות, יש לו שתי אפשרויות בו זמנית? אז מה קורה לאפשרות א' אם לקחתי את אפשרות ב'? יש עוד יקום ששם יש את אפשרות א'. כלומר, זה מה שנקרא יקומים מקבילים. כלומר, כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, כל מה שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו עד לתכלית תיקונו, כבר קיים. אבל, אז איפה הבחירה? הרשות שלי נתונה לבחור, ואנחנו ניכנס יותר לעומק מה זה לבחור, אבל שאנחנו בוחרים הכל בידי שמיים חוץ, יראת שמיים. שאנחנו בוחרים ביראת שמיים, כלומר, עשיתי בחירה. בחרתי ברמת תודעה של הידבקות בבורא עולם. ברגע שבחרתי בזה, אני עכשיו מה עשיתי? אני יותר קרוב אל התיקון, נכון? ולכן, יש דברים ש... אז עכשיו אני מסוגל להתקדם שלב. מה קורה אם בחרתי באותו דבר? נכון, יש לי מצבים, למשל, שבמערכת יחסים מסוימת, עם בן אדם מסוים בחיים שלי, כל פעם שאנחנו מדברים, פרח, יש לנו פיצוץ, והכל, אותו סרט שוב, 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 שוב. למה אותו סרט? לא עשיתי את התיקון, אז אני צריך להתמודד עם זה עוד פעם ועוד פעם. אז בורא עולם מכין תסריט, שאני צריך להיפגש עם הבן אדם הזה עוד פעם ועוד פעם, נריב איתו, עד שאני אחליט שאני לא צודק, ואני לא חכם, ואני לא כלום, שאני אהיה בירת שמיים, אז אני לא, פתאום אני אבין שלא צריך לריב איתו. ואני אמשיך הלאה. אבל אם המשכתי הלאה, אני כבר לא צריך לריב איתו, אז אני חושב תסריט שאני לא רב איתו יותר. ומה קורה אם הבן אדם הלך לעולמו חס ושלום, או שנסע לארץ אחרת, יבוא מישהו אחר שישחק את אותו תפקיד בחיים שלי. נכון? זה עובד ככה. אוקיי? אתם רואים בן אדם מתחתן 4 פעמים, היא אפילו דומה לאשתו הראשונה. מה אתה חוזר על אותו סיפור? הוא עוד לא סיים, עוד לא תיקן את העניין, אז לכן ככלב השב אל קיאו, אנחנו חוזרים לאותם מצבים שוב ושוב. אז בורא עולם נותן לנו הזדמנויות, והוא הכין את כל התסריטים. כל התסריטים. אז אם אני עכשיו בחרתי לא יראת שמיים, בחרתי להיות צודק, בחרתי להיות חכם, בחרתי להיות חכמולוג, וכולי, אני יודע יותר טוב וכן הלאה, אבל אני עדיין עסוק באותו סיפור של גאווה או פחד וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני רגשות שעוד לא התגברתי ותיקנתי, אז בורא עולם אומר, אין בעיה, הכנתי בשביל זה תוכנית. עכשיו אתה צריך להתמודד עם עוד ניסיונות ועוד ניסיונות, עד שתעשה את זה כמו שצריך. ולכן שקוראים בארי ושאר הגלגולים, איך רואים איזה נשמה גדולה, איזה בן אדם מפורסם כמו אהרון הכהן למשל, ואתה רואה שלוקח לו 1,500 שנים לתקן תיקון על דבר אחד שהוא עשה, עוד שהוא היה הרן, אחיו של אברהם אבינו. ואז הוא התגלגל הרן לאהרון, אוקיי, גם כן אח של, ואחרי זה הוא התגלגל לו כמה גלגולים, לקח עוד איזה 1,500 שנה עד שהוא תיקן. אוקיי?
1,500 שנה שהוא חי.
לא, הוא התגלגל עוד פעם ועוד פעם.
כן, כן, חיים 1,500 שנה.
1,500 שנה בלוח שאנחנו מכירים, אבל זה בגלגולים שונים. כלומר, בורא עולם מכין לנו תסריטים שמאמינים אותנו בניסיונות ובלימודים, ואומר, אוקיי, נכשלת, קבל מועד ב', מועד ב', ד', ה', ו', את תעשה. אבל ברגע שעשיתי את זה כמו שצריך, צריך גם תסריט, אוקיי? שאני כבר לא צריך, שכבר תסריט בלי זה, כבר תיקנתי, אני לא צריך את הדבר הזה עכשיו בחיים שלי. ושתיקנתי, אני כבר לא פוגש את האנשים האלה, אם אני פוגש אותו, אני מסתכל, וואלה, פעם מאוד, לא היה לי נעים בבן אדם, לא זוכר למה. איזה שחרור. מובן? כלומר, גם אם בן אדם כושל ונופל, הוא לא יכול ליפול כי לא יידח ממנו נידח, הוא לא יכול ליפול מהתוכנה של בורא עולם. אין כזה דבר שאתה נופל מהתוכנה. מה, אלי, אלי, למה עזבתני? נכון? אין כזה דבר. נכון? גם כי ילך בגי צל מוות, לא יראה כי אתה עימדי. זה שאני לא רואה, זה סימן שאני עדיין לא עשיתי את העבודה. אבל כלומר, כל תסריט שאנחנו נמצאים בו, לאן הוא מוביל? כולם מובילים לגמר התיקון. אין תסריט שלא מוביל לגמר התיקון. לכל בן אדם. אתה לא יכול ליפול מהתוכנה. אתה לא יכול ליפול מהתסריט הזה. וזה מה שהוא אומר פה, כי כל העולמות וכל הנשמות שישנם ועתידים יבראות, עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונה, הנה הם כולם כבר כלולים באינסוף ברוך הוא בכל תפארתם ובכל מילואם. למה יש לי בחירה חופשית? שאני לא רואה את כל התסריטים ואני לא רואה את כל היקומים המקבילים, כי אם לא הייתי, ולכן נברנו עם גוף, שהגוף שלנו והשכל שלנו לא יכול לראות יותר מתמונה אחת בו זמנית. וכך אנחנו יכולים לראות סרטים. כשאנחנו רואים סרט, משהו באמת זז על המסך? לא, מוקרן על המסך, רצף של תמונות, אני חושב 24 תמונות בשנייה, משהו כזה, אבל המוח שלי מתרגם את זה לתנועה, כי המוח שלי לא מסוגל לראות מעבר לפריים אחד, לתמונה אחת בעת ובעונה אחת. אוקיי? אז בעצם, לא רק הסרט, כל החיים שלנו זה סרט. כל החיים זה סרט, שאלה איזה סרט, ואנחנו יכולים לבחור איזה סרט יהיה לנו. אין מי שבוחר בשבילנו את הסרט. אנחנו בוחרים את הסרט. אנחנו הבמאים, אנחנו השחקנים, אנחנו האורחים. מה עושה האורך? קאט. אתה יודע מה? זה, את הקטע הזה כדאי לחתוך, לצנזר, זה כבר לא מתאים. נכניס סרט אחר, איך אני עושה את זה? כל העניין של בחירה חופשית זה, כמו שאמרנו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. איזה סרט אתה רוצה לבחור? אתה רוצה לבחור בסרט שיש שם כעס, חוכמולוגיה וכו' וכו' וכו'. שאתה רוצה סרט שיש שם יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? שבעצם אתה מבין שלא השכל ולא הכוח ולא המזל עושה את זה, אלא לקיחת האחריות שלנו על הרגשות שלנו ועל איפה שהראש שלנו והלב שלנו נמצאים. זה, ככה בוחרים סרט. ואז שבחרת סרט שיש שם יותר אור ויותר שמחת חיים, פתאום אתה רואה שאתה מסתכל על דברים אחרת, אתה בוחר מקצוע אחר אתה בוחר, בני זוג אחר אתה, הכל, כל הבחירות שנראות לנו שחלטניות, ודיברנו על זה המון פעמים. אין, אנשים לא מחליטים החלטות רציונליות. זה הוכח מדעית, פרופסור קאן, דניאל קאנמן קיבל על זה פרס נובל. שינה את כל הצורה שמסתכלים על איך אנשים מחליטים החלטות בעניין של קנייה, מכירה, להתחתן וכו'. זה לא רציונלי. אנשים חושבים שהם רציונליים, הם ממש לא. ממש לא. אוקיי? נדמה לכם. אלא מה? אז מה אני בוחר? אם כבר אני מבין שלא רציונלי. תבחור לפחות את המצב תודעה, שנקרא יראת שמיים, שזה הבנה שאתה חלק ממשהו עצום וגדול של אור ואהבה וכן הלאה. תתחבר לזה, יבוא עם זה סרט ששם החיים יותר קלים. תמשיך להתחבר לספקות ולכעסים ולפחדים וכן הלאה. תמשיך לקבל תסריטים שאתה צריך להתגבר על זה. עד שלא תתגבר על זה, זה כמו חידה שאתה לא פותר אותה, אתה לא יכול לעבור לשלב הבא במשחק. באופן שיש לנו להבחין שני עיקרים בכללות המציאות של לפנינו.
גם שם יהיה לך ספק, מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. ואם אתה הולך עם יראת שמיים, והכל זה הוא למעלה, אבל גם הוא תלוי כך.
שנייה. אם אנשים מחפשים להגיע אל המנוחה והנחלה, תשכחו מזה. למה? אנחנו לא פה בגוף בשביל זה. בגן עדן אין בחירה חופשית. פה יש בחירה חופשית. ומה זה אומר שיש בחירה חופשית? שאני יכול לבחור להתחבר אל האור
האינסוף.
על ידי העבודה שלי. ולכן אני פה בגוף. ואם אני כבר צדיק גמור, אני מחפש בו. כלומר, כל זמן שיש לי ספקות, אני עדיין יכול לקנות מדרגות חדשות. בגלל זה באתי לגוף, למה לא נשארתי בגן עדן? אין ספקות שם. אין שם גוף, אפשר לראות את הכל. במבט אחד אפשר לראות את כל העבר ואת כל העתיד, במבט אחד. אז למה באנו מגן עדן לפה? כי פה יש לי בחירה. כי פה אני יכול להתאמץ, כי פה אני יכול לעבוד, ולכן. אנחנו לא פה כדי להגיע שאני אלמד קבלה. 5 שנים, 5 חודשים, 5 ימים, ואחרי זה כבר אני אהיה מושלם והכל יהיה שקט. לא. כל זמן שאנחנו חיים בגוף, יש תמיד ניסיונות, וזה טוב, כי כל פעם זה נותן לי הזדמנות לעלות למדרגה יותר גבוהה ולהתחבר להראות יותר גבוהה. זה בעצם הסיפור. אבל מה? השאלה באיזה סטייל? אתה רוצה במחלקה ראשונה? או אתה רוצה במחלקה הזה? או אתה רוצה בתא המטען בתוך... איך אתה רוצה? בכלוב של החיות. נכון? איך אתה רוצה לעשות את המסע הזה בחיים? כמובן, ספקות תמיד יהיו. בלי ספקות אין לנו מה לחפש פה. ולכן יש, אנחנו צריכים ללמוד ולהתמודד, ותמיד בהתמודדות אנחנו צריכים לבחור בין יראת שמיים לבין כל מיני דברים אחרים. אמרו לי, אכלו לי, שתו לי, עשו לי, ותמיד, כל מה שאנחנו בני אדם, יהיה לנו את זה. אוקיי. אפשר להמשיך? ועכשיו, באופן שיש לנו להבחין שני עיקרים בכללות המציאות שלפנינו. עיקר א', בבחינת מה שהם קבועים וקיימים באינסוף ברוך הוא בכל שלמותם ותפארתם. כלומר, באינסוף הכל מושלם. כלומר, זה כמו מישהו שכבר ראה את הסרט. הוא יודע שיש סוף טוב. ואתם יודעים, סרטים של הוליווד, מי ייסד את הוליווד? זה חבורה של יהודים, שלא נתנו להם להשתלב בתעשיית הקולנוע בניו יורק, אז הם עלו כל החבורה על רכבת שנסעה ללוס אנג'לס, קנו אדמה, והקימו את הוליווד. אוקיי? עד היום, הם הרוב שמי ששולט בהוליווד. ובגלל שהם יהודים, כל סרט הוליוודי סוף טוב וכל טוב. ואם זה לא טוב, אז זה לא הסוף. מאיפה הם לקחו את זה? פה. ככה זה. אנחנו פה, הסוף חייב להיות טוב. אין כזה דבר סוף לא טוב. אם זה לא טוב, אז זה לא הסוף. כאשר אתה מסתכל על זה מנקודת המבט של האינסוף, אתה רואה איך כל סרט מביא בסופו של דבר לגמר התיקון. כמו שבן אדם שיש לו באמת, הוא סווה ימים ושנים, ויש לו ניסיון, ומרוב שנותיו, הוא באמת יש לו ניסיון חיובי, ואז הוא מסתכל אחורה ואומר, וואלה, עברתי את זה, באותו רגע חשבתי שזה אסון, היום מסתבר שזה דווקא היה לטובה. נכון? זה העניין של רבי עקיבא, שאומר הכל לטובה, נכון, יש גם זו שאמר שזה אפילו, אין כזה מצב, שזה אפילו היה מלכתחילה לטובה, אוקיי? לא צריך אפילו להפוך את זה לטובה. זה לטובה היה מתמיד, אוקיי? אבל למה? מכיוון שאם אתה רואה את זה בהיקף, ואתה מבין שכל מה שקורה, בסוף זה מביא אותך אל תכלית התיקון, אז גם זה לטובה. אוקיי? לא שזה יצא לטובה, זה כבר היה לטובה. למה? כי מבחינת החישוב של האור אינסוף, לפי הנתונים של מה שעשיתי עד עכשיו, מה שקורה לי עכשיו זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי כדי לעזור לי להתקדם הלאה. עכשיו תבינו, כלומר מערך השיקולים הוא לא שיהיה לי נוח ושיהיה לי נעים ושיהיה לי משעמם בחיים וכו', לא, זה לא, או שיהיה לי מעניין, לא, זה לא המטרה, המטרה היא איך מה שיקרה לי יכול להביא אותי להתקדם בתהליך של התיקון. אז יש מטרתיות לכל מה שקורה, כי כל מה שקורה הוא חלק מתסריט שכבר נקבע מראש באינסוף, אוקיי? אז אפילו שדברים שנראים לנו שהם לא טובים, בסוף אנחנו יכולים לראות אחרי זמן, בסוף יצא טוב. האם זה היה הכרחי שזה יקרה ככה? לא. אם הייתי מתקן לפני כן, אז היה מגיע בדרך אחרת. אוקיי. אז קודם כל, העיקר הראשון, כמו שהם קבועים וקיימים באינסוף, ברוך הוא בכל שלמותם ותפארתם. כלומר, כשמסתכלים על זה מהכיוון של האינסוף, הכל מושלם. הכל מחובר, דבר דבור על אופניו, הכל מודבק, הכל כבר מושלם, אבל אם אני מקבל את זה כבר מושלם, אז אין שום עניין, נכון? למה אנשים משלמים כסף על תמונה יפה שמישהו גזר אותה לחתיכות? כי אני רוצה להרכיב את זה בעצמי. קוראים לזה פאזל, נכון? תצריף. אתה רוצה להדביק את זה, לחבר את זה בעצמך, אוקיי? למה אתה קונה בד או נייר עם צבעים? תקנה תמונה מוכנה. של איזה מישהו, של מישהו שצייר ציורים יפים? לא, אני רוצה לצייר לבד, אני רוצה לעשות, אני רוצה להרגיש את זה לבד. מובן? ומאחר הצמצום, בעיקר השני, כמו שהם ערוכים, משתלשלים, מתחדשים לפנינו, מאחר הצמצום האלף. זה שאומר שזה הצמצום האלף, זה אומר שיש גם צמצום ב'. אבל אנחנו לא נדבר עליו עכשיו, קח עוד קצת זמן. בחמישה העולמות המכונים, אדם קדמון, שזה מקביל לספירת כתר, אצילות שמקביל לספירת חוכמה, בריאה שמקביל לספירת בינה, יצירה שמקביל לספירת זרפין, ועשייה שמקביל לספירת מלכות. אוקיי? כמו שהתבהר להלן. וזה נלמד עליהם בהמשך, ולמה צריך חמישה עולמות, ולמה זה צריך ואיך זה יצא, לאט לאט. וזה שאמר הרב, אריזל, אשר אור העליון הנמשך מעצמותו התברך, היה ממלא את כל המציאות. דהיינו כללות המציאות, שבעיקר האלף, העיקר הראשון, שהכל שלם, מבחינת מה שהם ערוכים וקיימים באינסוף ברוך הוא, שמטרם הצמצום. ומשמיענו, שאור העליון היה ממלא אותם לגמרי עד שלא נשאר בהם שום מקום פנוי, שיאפשר להוסיף בהם שלמות ותיקון כלשהי. אוקיי? לכן הוא אומר, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, כלומר זה מה שהוא אומר, מה זה שלא היה מקום פנוי? ברגע שמשהו מושלם, אין מקום לשינוי. אוקיי? כשאנחנו מדברים על הטבע, חוקי הטבע, שיש תנועה, למה יש תנועה? כי יש חוסר. למה בן אדם קם והולך לשום מקום? חסר לו משהו. אם לא חסר לו, הוא נשאר לשבת. נכון? חשבתם על זה? קודם חסר לי, אחר כך אני מתחיל לחשוב מאיפה אני אקר את זה, ואז אני קם ואני הולך לזה. גם תנועה בראש, שאני מלא, והכל בסדר, הכל נהדר, אני לא, השכל לא הולך לשום מקום, אין מחשבות, אין כלום. יש רגעים כאלה אולי ספורים בחייו של אדם. אבל כל פעם שיש תנועה במחשבות, זה בגלל שחסר משהו. אם אני לוקח איזה חפץ ואני רואה שהוא מתנועע, למה הוא מתנועה? הוא מחפש איזון. ברגע שיש לו איזון, הוא יפסיק להתנועה, אין לו שום, לא חסר, לא כלום, הוא לא הולך לשום מקום. מובן? אם אני מדבר על האינסוף ברוך הוא, ועל כל משהו כולל, אין שם תנועה, מדוע? כי אין שם חוסר, הכל מושלם. הכל מושלם. כלומר, תבינו עוד פעם מה זה אומר. שכל היקום שאנחנו רואים, על כל חסרונותיו ועל כל התנועות ועל כל הכאב והמחסור שיש, מאיפה הוא יצא? מיקום שהוא מושלם לחלוטין. מה זה אומר? למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך קריטי לחשוב ככה? ולמה זה עקרוני בכל האמונה, האמונותאיסטית? בדיוק, אם זה לא היה שלם בהתחלה, איך זה יהיה שלם בסוף? הרי כל האמונה שלנו זה שבסוף הכל יהיה טוב. אני, לכן, אתה מסתכל, אנחנו מצטטים על העקרונות של הרמב״ם, אם אני לא מאמין שבסוף יהיה משיח לתחיית המתים, הרי זוהי המצאה הכי גדולה של המונותאיזם. חבר'ה, זה רק נהיה יותר טוב. למה? יש מישהו, יש בעל הבית, שכבר סידר את התסריט שלאט לאט, מה שקורה, כל מה שקורה לאט לאט, הדברים משתפרים. ולא משנה שיגידו אנשים שלפני 100 שנה היה יותר טוב, איזה שטויות, אף אחד לא רוצה לחיות לפני 100 שנה. בלי זכויות אדם, בלי שירותים בבית, נכון, בלי חשמל, בלי טלפון, בלי... תשכחו מזה. 50 שנה אף אחד לא מוכן. אז שלא דבר על 100 שנה אחורה. אז שלא יגידו שהיה יותר טוב פעם, לא היה יותר טוב. אנשים מתו, צעירים. למה? כי פשוט נמאס להם מהר. נמאס להם מהר. היום אנשים לא מתים, אין להם זמן, יש המון דברים לעשות, אין להם זמן לעשות. מה? לא, לא, גם אנשים היו מתאבדים, זאת אומרת, אנשים היו מתים בגיל 40, כמעט בן אדם, הקים משפחה וכולי, אבל החיים היו כל כך קשים. למי היה חשק להמשיך לשלוח? ואנחנו יודעים שאנשים מתים מייאוש, זה הדבר הראשון שהורג את האנשים. אוקיי, ולכן, שאנחנו מדברים על ממלא כל המציאות, על כללות המציאות שבעיקר הראשון, מבחינת מה שהם ערוכים וקיימים באינסוף ברוך הוא מטעם המציאות. אז עוד פעם, משמיענו שאור העליון היה ממלא אותם לגמרי, שלא נשאר בהם שום מקום פנוי, כלומר כל התפיסה שיש תקווה כי בסוף הכל מסתדר, והכל יבוא מקומו בשלום, וכל אדם ואדם והכל מתוקן לסעודה, נכון? באותה גמרא, באותה משנה שמתחילה כל צפוי בראשות נתונה, איך היא מסיימת? ובטוב העולם נידון, נכון? אבל הכל, הכל בסוף יוצא בטוב, זה רבי עקיבא, נכון? ולכן, אם הכל התחיל מושלם, זה הכל בסוף יהיה מושלם, כי הכל יחזור למקום. אלא מה? אז השאלה, למה צריך להיות בלגן? תכף נגיד על זה. עכשיו, שאלה המילה הבאה, שאומר, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר עיקני וחלל. פירוש, ד' כי בטרם שנבראו העולמות שהיה אז רק את סוף ברוך הוא בלבד, לא היה שם מקום פנוי, דיינו מקום חיסרון, אני חושב שדי כיסינו את העניין, שיראוי לקבל בו בחינת תיקונים. כי אור העליון היה ממלא את המקום ההוא שלא הניח מקום לתחתונים להתגדר בו, ולהוסיף משהו על שלמותו. כלומר, אם אנחנו מדברים על המציאות הראשונה של האינסוף, הכל היה כל כך מושלם, שלנו, לאף אחד לא היה שום מקום לעשות שום דבר. למה? מקום מושלם, מה אתה יכול לעשות? אין מה לעשות, מקום מושלם. אלא, רק בסיבת הצמצום, שנעשה כמו שהתבהר להלן, נתחדש משום, זה היה משהו שלא היה קיים קודם, אז בחינת חיסרון, ונתבע מקום פנוי לתיקונים. אבל בל תטעה שבמקום גשמי הספר מדבר. ושוב, נחזור לרמח"ל שאומר, מכיוון שאדם נברא בצלם, אז הוא גם כן לא מסוגל להרגיש נוח בקבלת מתנת חינם. אז אם אנחנו מדברים על ההתחלה, ששם יש את כל האינסוף, נכון? והכל מושלם, וכל מה שאנחנו יכולים לרצות יש, אבל אין מקום לתיקונים. איך אתה מרגיש שאתה נמצא במקום שלא צריכים אותך? תשב, תענה, אל תעשה כלום.
אבל שאלה, זה ש... בוא נגיד, אם אני הייתי שם היום מצב מושלם, עכשיו אני אומר להשם, או יש לי הרגשה שאני לא יכול לקבל מתנת חינם, זה כבר חיסרון.
רגע, עוד לא היינו בזה. תכף נגיע, אנחנו נדבר על זה, יהיה דיון שלם בנושא הזה, אוקיי? דיון שלם בנושא הזה, כי זו שאלה טובה מאוד. ועכשיו הוא אומר, ולא היה שם לא מקום פנוי, כלומר, הכל היה מושלם, אז לא היה מה לעשות. דבר שני, ועדיין לא היה שכל כמו שאנחנו מכירים, אז לא הייתה מחשבה כמו שאנחנו מכירים, בכלל לא. אוקיי? ולא היה אוויר ריקני. והנושא של אוויר ריקני הוא נושא מאוד מאוד חשוב לכל אחד. סעיף A, כי אוויר ריקני זה A. אין הכוונה על אוויר גשמי חס ושלום, אלא יש בחינת אור רוחני המחונכן. אוקיי? כי הנה יש שתי בחינות אור בכל פרצוף שלהם. פרצוף הכוונה לכלי שלהם. למה אומרים פרצוף? כי בפרצוף יש חמישה חלקים. יש את הכתר, כנגד הכתר יש את המוח, כנגד החוכמה יש את העיניים, כנגד הבינה את האוזניים, כנגד הרמפין את האף, כנגד הפה מלכות. כלומר, אז לכן אומרים פרצוף הכוונה לכל המדרגות. בכל כלי שיש לו מערך שלם של מדרגות, הוא חייב כדי להתקיים שתי בחינות אור. המכונים אור דה חוכמה ואור דה חסדים. מה ההבדל ביניהם? אוקיי? ואיך זה קשור לחיים שלנו? אור דה חוכמה הוא בחינת העצמות של הפרצוף. מה זה אומר עצמות? בלי אור דה חוכמה שום דבר לא קיים. כלומר, אם קראתם, לפעמים קוראים על איזה חכם שהוא נתן עיניו באדם הזה, ופשוט האדם הפך לגל העצמות. מה הוא עשה? הוא קיבל לו את האור דה חוכמה. ברגע שאתה מחבל למישהו את האור דה חוכמה, זהו, נגמר, הלך. זה כמו, יש לך, אתה רואה סרט, מישהו מוציא את התקע מהשקע, מה יקרה לסרט? הלך הסרט, אין סרט, נכון? אבל הסרט הזה מוקרן פה שעתיים. אתה מחבא מנורה, אוקיי? היא דולקת 20 שנה כבר. באותו רגע שאתה מחבא, מה קורה לכל מה שאתה רואה בחדר? נעלם, ברגע, למה? כי קיבלת את האור, נכון? אור דה חוכמה זה עצמות של כל דבר, בלי האור דה חוכמה שום דבר לא קיים. אטום, אלקטרון, שום דבר לא קיים בלי אור דה חוכמה. אדם, בהמה, וכן על החפץ, הכל זה אור דה חוכמה. דהיינו בחינת החיות שבו, זה מחיה את כל דבר. אור דה חוכמה, הכוונה היא מדרגת ספירת חוכמה, ספירת חוכמה זה שם בעצם, אנחנו נגיע לזה בהמשך, מה זה אומר חוכמה, אבל זה בעצם, זה כמו האנרגיה הראשונית, חיות, חיה. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. יחידה זה כתר, חיה זה חוכמה. כל החיות, זה האנרגיה, האנרגיה שמזינה את הדבר, שמחיה כל דבר. אם אני מחבא באיזשהו בשולחן הזה את האור דה חוכמה, אין יותר אטומים, אין אלקטרונים, כלום. זה לא קיים.
במה קשר יש בין חוכמה האנרגטית לחוכמה שאנחנו מכירים של...
לא, לא, לא. זה, שוב, אנחנו מדברים על שורש וענפים. באדם שיש לו הרבה חוכמה אמיתית, יש לו הרבה יותר אנרגיה של חיים, נכון? כי הוא מבין יותר את החיים, יותר מחובר לחיים, אבל זה לא הנושא. זה אור דחוכמה, ויש האור השני, אור דחסדים. אור דחוכמה הוא בחינת העצמות של הפרצוף, דיינו בחינת החיות שבו, אור דחסדים הוא רק אור מלביש על אור החוכמה שבפרצוף. והמילה הזאת מלביש היא מילה קריטית בחשיבות שלה. מה זה אומר מלביש? אם אני רוצה לצאת מהבית, מה אני צריך לעשות קודם? להתלבש. לא יכול לצאת מהבית בלי לא לבוש. אם יש לי רעיון ואני רוצה להסביר אותו למישהו, אני צריך להלביש את הרעיון במילים ובמשלים ובהסברים ובסיפורים כדי להעביר את זה. להעביר את זה כמו שזה, זה לא הולך. אתה צריך להלביש. כלומר, הלבוש הוא בעצם עיקרון קריטי, הכרחי, שמה שיוכל להתפס כי הוא קיים. אוקיי? בואו נסביר את זה שוב. אור דה חסדים הוא רק אור מלביש על אור החוכמה שבפרצוף. היות ואור החוכמה אינו יכול להתלבש בפרצוף, אינו יתלבש תחילה באור דה חסדים. עכשיו, מה שאמרתי קודם זה משל. אומנם לעתים, כשהפרצופים הם מבעת קטנות. רגע, לפני כן. כלומר, שוב, אז תשימו לב, אור בחוכמה בדרך כלל נקרא אור, א' ובריש. לא, 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 אנחנו מדברים על ספירת חוכמה. אור די חוכמה, אנחנו מדברים על אור העצמות. אין אטום, או פוטון, או לא משנה מה, או פיל, או פלנטה, או גלקסיה, שלא עשויים מאור די חוכמה. זה מחיה, מה שמחיה את הכל. זה האנרגיה של הדבר. זה האנרגיה של הדבר. האנרגיה של הדבר. זה משהו אחר. זה האנרגיה של הדבר, זה עוד פעם, זה, אתה רואה, דברים זזים וכולי, למה יש חשמל? ברגע שהחשמל נכבה, הכל עוצר. אין מחשבים, אין טלפונים, אין תאורה, אין אוטובוסים, הכל עובד על חשמל. נכון? גם אוטובוסים שעובדים על דלק, המערכות שלהם עובדות על חשמל, נכון? בלי הסוללה, שום דבר לא עובד. עכשיו, פה אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר עמוק. זה האנרגיה הראשונית החיונית, שקיימת בכל דבר, וזה אותה אנרגיה. זה בעצם האור האינסופי, שהוא מאיר בתוך איזה מציאות, זה נקרא אור דחוכמה. אבל, כדי שזה יתבטא ויתגלה, זה חייב אור דחסדים. אור דחסדים זה הלבוש. אור דחוכמה לבד, זה כמו חשמל שזורם בחוטים, אבל אין בידוד. מה קורה? הכל נשרף, נכון? הכל נשרף. אם מישהו מצליח לעשות איזה קסם כזה, או לשדר עכשיו איזה תדר על בניין, ששורף את כל הבידוד של החוטים, מה קורה עכשיו? כל הבניין יעלה באש, נכון? כי יהיה קצר גדול, והכל נשרף, נכון? כל בדבר ודבר ביקום, וכל בעיקר אנחנו, האור דחוכמה הוא הכרחי, בלי אור דחוכמה, אנחנו לא יכולים לחיות אפילו שבריר של רגע. אבל האור דחוכמה, אם אין לו את האור דחסדים, מה הוא עושה? הוא שורף. יש אנשים, בוא נוריד את זה קצת יותר למטה. מה זה אומר אור דחוכמה? זה אנרגיה. בן אדם מחפש כל החיים מה? אנרגיה. אז לאן אתה רוצה ללכת? אתה רוצה ללכת למקום שיש המון אנרגיה, או למקום שכולם מפרשים ככה? לאן אתה רוצה ללכת? במקום שיש הרבה אנרגיה, נכון? כולם מחפשים אנרגיה, זה עוד החוכמה. עכשיו, אז מה הבעיה? שכמה שאתה מחפש, איפה יש הכי הרבה אנרגיה? יש מסיבות ששם, מה זה יש אנרגיה? אנשים קופצים, ומשתמשים בכל מיני כימיקלים, ומשקעות וכו', ומלא אנרגיה. ואז יש את הבוקר שאחרי. למה? כי התחברת לאור דחוכמה, בלי אור דחסדים. נשרפת. אנשים שרוצים, יש להם המון אנרגיות וכולי, לעשות כסף, ולעשות את זה, ולעשות את זה, ולעשות דברים בחיים, ותורה אנרגיה, ופתאום, פוף, הם נשרפים. למה? כי הם משכו את האור דחוכמה, אבל הם לא דאגו להלביש את זה באור דחסדים. עכשיו, איך אתה משיג אור דחוכמה? רצון, אתה צריך רצון. בן אדם בלי רצון, הוא לא הולך לשום מקום, אין כלום. הכל, אין דבר עומד בפני הרצון. אבל נכון, יש אנשים עם רצון אדיר, אבל אז החיים שלהם זה נראה כמו סדרה של תאונות שריפה, נכון? הוא בונה, 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 פח, הכל נשרף. למה יש רצון, ויש רצון, הוא מושך את האור דחוכמה, כי הוא רוצה, והוא רוצה בגדול, והוא רוצה את זה חזק, והוא רוצה את זה אינטנסיבי, וזה בעצם כל ה... ואז מה קורה? האור דחוכמה שורף אותו. ופתאום הוא עובר איזה טראומה, ואיזה נפילה, והוא נשרף, ופתאום הוא עייף, והוא מפחד, והוא, כי יש לו עכשיו, הוא פוסט-טראומטי וכל מיני דברים כאלה, כי כבר מי שנכווה ברותחים, ייזהר בצוננים. נכון? איך אתה דואג שזה יימנע? אתה חייב לבנות אור דחסדים. כלומר, אם אתה רוצה שיהיה לך טוב, אתה א' צריך לרצות שיהיה לך טוב, ובית אתה צריך לדאוג שגם מישהו אחר יהיה טוב. כי איך אתה מושך אור דחסדים? אור דחסדים אתה מושך כשאתה עושה טוב. על מה עומד העולם? העולם חסד ייבנה. נכון, חסד ייבנה. החסד לבד לא עובד. אור דחסדים לבד, אתה לא יכול ללכת לעשות את זה כלום. האורד החסדים זה הכלי היחיד שיכול להחזיק את האורד החוכמה. אז נכון, זה לגיטימי שאנחנו נרצה המון אנרגיה וכוח ועוצמה וכולי, אבל מה שנשאר זה אורד החסדים.
זה עובד.
עכשיו, נשאל שאלה פשוטה. כמה אורד החוכמה יש? אין סוף, נכון? איפה זה נמצא? בכל מקום, אין גבול לאורד החוכמה. כמה מהאורד החוכמה הזה אני יכול לשמור? לפי כמה אורד החסדים שאני בניתי. אם בניתי מעט אורד החסדים, זה האנרגיה שנוצרת כאשר אנחנו פועלים בצורה של חסד. זקה, נתינה, עזרה לזולת, ואתה כמוך אכפתיות, לצאת מעצמנו ולעזור למישהו וכו'. כלומר, ראיתם פעם אנשים אגואיסטים מאושרים?
לא.
ראיתם פעם, אנשים אגואיסטים, אמביציוזים, שיש להם תחושה של באמת השגתי משהו בחיים?
אבל בסופו של דבר, כל בן אדם עושה חסדים באיזשהו מקום, אי אפשר להגיד על מישהו שהוא לא עושה בכלל.
אני לא אמרתי שלא.
אני אומר, אז איך אפשר?
מה שנשאר, עוד פעם תזכור. כמה אור דחוכמה יש? אין סוף. כמה שלך, כמה יכול להישאר בלי לשרוף אותך? רק לפי כמה אור דחסדים שבנית.
כמה שיותר, יותר טוב.
ברור. כלומר, אור דחוכמה זה מאגר בלתי נדלה. זה אנרגיה מתחדשת. אין גבול לזה. אבל מה הבעיה? איך אתה אוסף את זה? הדרך הירידה לאסוף את זה, זה לייצר אור דחסדים. ואור דחסדים נוצר כאשר בן אדם מתגבר על הרצון האנוכי שלו, והוא פועל הפוך, בא לי לקחת רק לעצמי, אבל מה? אני אתן מעשר לזה. ואני אתן צקה לזה. ואני אעצור לרגע ואני יותר נחמד לזה. ואני פשוט אחייך לבן אדם הזה, כי הוא צריך חיוך. ואני אהיה נחמד לבן אדם הזה, כי הוא צריך עזרה כרגע, למרות שאני זמן. כלומר, כל חסד שבן אדם יוצר, מוסיף לבניין העולם. עולם, חסד ייבנה. לא חוכמה, חסד. חוכמה יש, זה מאגר בלתי מוגבל. חסד, עוד החסדים, זה כבר משאב שאנחנו צריכים לייצר בעצמנו. אז עכשיו, תיקח שני בני אדם, רק רגע. תיקח שני בני אדם, ותיתן לכל אחד מיליארד דולר. אוקיי? למי יהיה יותר עשיר? מי שישתמש בזה יותר כדי לעשות, יישאר לו יותר אור דה חוכמה. למה? כמה אור דה חוכמה נשאר לך? עם כמה אור דה חסדים שבנית. אז אם אתה משתמש בכל המיליארדים רק לעצמך, אתה תצריך המון המון תרופות נגד דיכאון, ונגד התקפות כעס והתקפות זה, כי אתה כל הזמן נשרף. כי זה יכול להיות, לא חייב להיות כסף, יכול להיות כבוד, יכול להיות בן אדם נורא כישרוני, ואנשים נורא מעריצים אותו, נותנים לו המון כבוד, הוא נהיה ממש סופר סטאר וכולי, וכולם, לא משהו, באיזה תחום שהוא. אבל אתם רואים מה קורה לכל האנשים האלה? נשרפים. כי זה אור דחוכמה, אם אתה לא בונה את האור דחסדים, זה שורף אותך. כי אין לך את הבידוד שמוליך את, שמוליך את האנרגיה הזאת. כלומר, זה ש... להיות נחמד, אמרה לי פעם תלמידה, הרסת לי את החיים. פעם הייתי נחמדה, והייתי עוזרת ונותנת צדקה, והיום אני חושבת, כל פעם שנותנת צדקה, הנה כמה עוד החסדים בניתי, אני מגדילה את הכלי, וכל עכשיו אני עושה חשבונות, הרסת לי. היה לי קטע שהייתי עובר במקום, היו קבצנים, והייתי תמיד נותנת בסוף יום העבודה, מה זה עשה לי טוב? ועכשיו אני חושבת, מה עשה לי טוב? אני עשיתי חשבונות, שהנה, אני נותנת להם, וזה עושה לי עוד חסדים, ואני מגדילה את הכלי. לפחות אתה מבין מה אתה עושה. עכשיו אתה מבין מתי, מה שהארי הקדוש אומר, מתי אתה מתחיל להיות בגדר שמתוך שלא נשמע יבוא נשמע, שאתה מתחיל להבין מה אתה עושה. לפני כן, היא נתנה צדקה, כי זה עשה לה טוב, אבל לא הייתה מודעת לזה. מה היה אם אחד מהקבצנים היה מעליב אותה? זה לא היה עושה לה טוב, הייתה ממשיכה לתת שם צדקה? לא. כלומר, עדיין היא לא הייתה מודעת שהיא עושה את זה בשביל עצמה.
זה נשמע, זה פחות נשמע.
מה?
זה פחות נשמע.
רגע, 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 רגע. שנייה, תכף נגיע, זה בדף הבא. להגדיר את העניין של התנגדות בדף הבא. אוקיי, אבל קודם כל, עצם זה שאתה מודע, בעצם זה שאתה מודע, שאתה כל פעולה שאתה עושה, יש לה תפקיד בלהגדיר את הכלי שלך, לקבוע מי אתה, לקבוע את הזרימה של האור, של הבורא בחיים שלך, ברגע שאתה מתחיל להיות מודע לזה, הרי הקדוש אומר בשאר המצוות, בהתחלה, כל מה שאתה לא מודע, שכל פעולה שאתה עושה, מזרימה את האורות העליונים אצלך בחיים, עוד לא נכנס על הגדר שמתוך שלא ישמע או נשמע. כי אתה לא יודע מה אתה עושה. אתה שם עושה מתוך מסורת, מתוך כי בא לך, כי נחמד לך, אז מתי שנחמד לך אתה כן עושה, אתה שלא נחמד לך אתה לא עושה. אבל אתה בכלל לא עושה את זה לשמה, מה זה לשמה? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כלומר, כל הפעולות הן לא כי זה נחמד או כי זה מסורת. זה תרופה, זה כלים. איך אתה מונע מעצמך להישרף ולהתקלקל ולעכב את התיקון על ידי כל הפעולות האלה? זה טכנולוגיה. טכנולוגיה. זה לא מסורת. מי שהפך את היהדות למסורת, זה אחראי להרס של כל היהדות. זה לא, סליחה, זה לא מסורת. זה טכנולוגיה, בורא עולם בנה את התוכנה, ואתה צריך להפעיל אותה. למה אני צריך ללמוד את זה? אז רבנו הקדוש, הרב ניסים פרץ, אומר, אתה צריך ללמוד את זה, כי אתה צריך לדעת איך זה עובד, כי אתה צריך לדעת להפעיל את זה. לכן אתה צריך ללמוד את זה. בשביל זה בורא עולם ברא את זה, כדי שאתה תלמד, תדע להפעיל את זה, אחרי בשביל מה הוא ברא את זה. עכשיו אתה צריך ללמוד, אם לא תלמד, אתה לא יכול להפעיל את זה.
כן. יש איזו דוגמה מעשית של של החיים שאני יכול להבין איך זה עובד, כאילו שאני צריך את האורדר לחסידים, כדי שהאור חוכמה לא יסרוך אותי?
כאילו, איך זה עובד? כולם הבנתם את השאלה, איך זה עובד? התשובה נורא פשוטה. כאשר בן אדם נמצא במצב בחיים שבו הוא מרגיש שהוא נשרף. ספקות, לחצים, כעסים, בעיות, הוא מסוכסך עם עצמו, הוא מסוכסך עם ריבון העולמים חס ושלום, הוא מסוכסך עם אשתו, עם הילדים, הוא מסוכסך עם השכנים, וכו' וכו', ואתה לא יודע, וכואב לך, ואתה... למה? יהיה לך מספיק עוד חסדים, אז מה אתה צריך לעשות? חסדים, פשוט תעשה חסדים. מה? צדקה, תציל? זה תיקון לכל דבר. לכל דבר, קודם כל תעשה משהו טוב בשביל מישהו. עוד פעם, אחד הסיפורים המרגשים של רבי שלמה קרליבך, שיום אחד הוא הולך בתל אביב, הוא רואה איזה איש עם זקן לבן, אדום פנים, ותותן את החוף. קונה, יש לו, יהודי יקר, תגיד לי, אתה נראה לי בן אדם מאוד מיוחד, מי אתה? מאיפה אתה? לא, אני סתם יהודי פשוט, מאיפה אתה? ואני נולדתי בפייסצנה. אתה נולדת בפייסצנה? אתה הכרת את הרבי מפייסצנה? אמר, כן, הוא היה הרבי שלי. אני הייתי ילד, אבל הוא היה ראש, הרבי של הקהילה שלנו. אז מה אתה זוכר? מה הוא לימד? אני הייתי ילד, לא זוכר הרבה דברים, אבל דבר אחד אני זוכר. שהוא אמר תמיד, אם הדבר הכי גדול שאתה יכול לעשות בעולם, זה לעשות טובה למישהו. וביום שלקחו את כל השארית של הקהילה, אני חושב שזה לטרבליקה או משהו כזה, וגיליתי שאני עם כל הסירים וכולי, וגיליתי שבאותו יום הרגו את ההורים שלי ואת המשפחה שלי וכאילו, וכל החיים שלי פשוט נפלו ולא רציתי לחיות אפילו רגע, ונזכרתי מה שהרבי אמר. תעשה משהו טוב למישהו. חסר היה למי לעשות טוב, כל המקום היה מלא באנשים שבורים ומסכנים, וכך ביליתי את הלילות וללכת מבן אדם לבן אדם, ולנחם אותו ולדבר איתו וללטף אותו ולעזור לו, וזה בניסים יחזיק אותי בחיים, וככה ניצלתי. מה יכול להיות יותר מזה? כלומר, אם יש דבר שבעצם מחזיק ומסוגל להחזיק, את האור האינסוף, הרי מה כולנו רוצים? נבראנו כדי לרצות את האור. מה הבעיה? שאם אתה רוצה את האור דחוכמה בלבד, זה שורף, מסוכן. מה זה אור דחוכמה בלבד? כולם רוצים שיהיה להם כסף, כולם רוצים שיהיה להם עונג, שיהיה להם אוכל טוב, כולם רוצים שיהיה להם כל מיני דברים שעושים להם טוב, זה עוד החוכמה. מה התוצאה? שאנחנו בחברה שיש לה הכי הרבה לאנשים, ויש הכי הרבה אנשים מדוכאים מאשר היו אי פעם. למה? כי כולם עסוקים במה? בלמלא מה? את עצמם בעוד החוכמה. ומה עם עוד החסדים? ועוד החסדים, אין, זה שורף אותך. ולכן למה אנשים נשרפים וצריכים כדור נגד דיכאונות ונגד כל וטיפולים וכל הדברים האלה, כל זמן כי אנשים שמתעסקים ומקדישים את עצמם במסירות נפש. למען הזולת, כך זה הדרך היחידה שאנחנו יכולים לרפא את עצמנו. מהשריפה של האור החוכמה. ולכן אנחנו רואים שאנשים הכי מאושרים, זה אנשים שבאמת בלי חשבון עושים בשביל אנשים אחרים. לא אנשים שעסוקים, הרי השכל ההיגיון אומר, שאלה שרצים אחרי מילוי התאוות שלהם, הם יהיו הכי מאושרים. אלה הכי פחות מאושרים, שמתם לב?
אנחנו לא
יודעים
איזה
מי
מאושר, ככה שאנחנו...
יודעים.
איך יודעים?
אוקיי, בואו נחזור שוב. במבוא לקבלה, שיעור מספר 1, לומדים דבר כזה. איך אני יודע אם בן אדם מאושר או לא? והתשובה היא נורא פשוטה. דיברנו על זה קודם. איך? דבר ראשון, הרב אשלג אומר, זה סוד גדול, קוראים לזה, אין נותן מה שאין בו. תכלס, כאשר יש לנו רגעים מאושרים, לכל בן אדם יכול לזכור איזה רגעים מאושרים בחיים שלו. שאני מרגיש מאושר ומלא בשמחת חיים וטוב וכן הלאה. איך אני מרגיש כלפי אנשים אחרים? אין טיפה של דין, אני יכול להכיל אותם, לאהוב אותם, אני צריך להתאפק שלא לחלק איתם את כל הטוב הזה. ולמה להתאפק? אני מחלק איתם. נכון? מצד שני, שאני מלא בכאב ובתסכול ובחוסר ובשריפה פנימית וכולי, גם אנשים שאני צריך אותם ואני יודע שאני אוהב אותם ואוהבים אותי, קשה מאוד שלא לפגוע בהם. שמת לב? אני יודע שאני אוהב אותם, אני יודע שאני צריך אותם, אינטרס אפילו. אני יודע שמוד, ואני עדיין פוגע בהם. איך זה יכול להיות? כי אין נותן מה שאין בו. כשאתה מלא בטוב, מה אתה נותן לאנשים אחרים? טוב. כשאתה מלא בכאב, מה אתה נותן לאנשים אחרים? כן. אז אם אתה רואה בן אדם שכל העולם אומרים, תראה איזה מוצלח. תראה איזה בן אדם מוצלח. יש לו גם מפורסם, יש לו גם גדולה וגם תורה במקום אחד, הכל, איזה בן אדם וכו', ואתה רואה שהוא מתייחס לאנשים שעובדים בשבילו כמו אל זבל. מה זה אומר? שהוא לא מאושר. הוא לא מאושר. כי אם בן אדם מאושר, הוא לא מסוגל שלא להיות נחמד אנשים. זה לא פשוט, כל כך פשוט. מביך כמה שזה פשוט, כי זה כל ילד יכול לראות. מה הבעיה שאנחנו מתבגרים, ועושים לנו שטיפת מוח, מה זה מאושר, ואנחנו מאבדים את ההיגיון הבריא. אם הבן אדם מאמלל אנשים אחרים, רע לו. רע לו. אחרת, למה הוא מאמלל אנשים אחרים? כי רע לו. לכן אומרים, יש ביטוג, אין אנשים רעים, יש אנשים שרע להם.
יש לנו הרבה שמטפלים לכם ועושים הרבה לזולת, וזה גם
קורה לך. עכשיו, אם אתה נותן הרבה לזולת, ואתה לא עושה את זה כדי לעשה עוד חסדים, אתה עושה את זה מרגשות אשמה, אתה לא מודע למה שאתה עושה את זה כי זה פרטי, אתה מצפה לתמורה. אז זה הונאה. כי אין בן אדם שאי פעם, אין מצב שבן אדם, יענה לכל הציפיות שלך. אין בן אדם, לא נברא עוד הבן אדם, שבדיוק כל פעם שתעשה בשבילו משהו, הוא יחזיר לך בדיוק מה שאתה צריך. אין בן אדם, לא נברא בן אדם הזה. מה זה אומר? שלא יהיה בן אדם, שלא יחזב אותך. אתה תיתן לאנשים וכולם יחזב, תמיד הם יחזבו אותך. למה? כי זה, איך הרב אשלג אומר, זה מסחר, אתה נותן כדי שיחזירו לך. בסופו של דבר אתה תמיד תרגיש שהונו אותך, ועבדו עליך, ובזבז את החיים שלך השטויות, עדיף היה להיות רע. מכירים את האנשים האלה? רגע. אבל, אם אתה מבין מה שרבי אשלג אומר, למה ואהבת לך כמוך, זה הכלל שלו, ובכל כי כתוב ואהבת לך כמוך, אני אשם. למה אני עוזר לאנשים אחרים? כי כך אני בונה את האור דחסדים שלי. כבר הרווחתי, אתה רוצה פעמיים? נתת פעם אחת, ואתה רוצה שני, אתה רוצה 100%, 200 רווח? רווח אחד יש לך ברגע שהתנהגת בצורה שבאת רק כמוך, כבר הרווחת כי הגדלת את הכלי שלך של החסד. יש לך עכשיו יותר כוח חיובי, שמה שנקרא צדקתו עומדת לה, זה נשאר לתמיד. זה אפשר לקחת לך. אדם עוזב את העולם רק עם מה שהוא נתן. אין כיסים בתכריכים, נכון? מה שנתת זה שלך, זה אף אחד לא יכול לקחת. זה נשאר לתמיד. גרגול אחרי גרגול זה נשאר. אוקיי? אז אם אתה מבין את זה, אז אתה לא מאשים אף אחד בזה שאני עזרתי לו, ונתתי לו, וכולי, ואתה יודע מה? עשיתי את זה בשביל האינטרס שלי. ככה התקרבתי לבורא עולם, ובני ניחבתי, בדקתי את הכלי שלי. ויש לי, אני אדם יותר חיובי, אני אדם יותר חזק, יותר עוצמתי. אם הוא לא יחזיר לי מספיק, טוב, אז יש לו בעיה, אני לא יכול לדאוג לכל. אני לא יכול לעשות את זה. אבל רוב האנשים עושים, עוד פעם, רוב האנשים מחזירים, אבל לא, רוב האנשים לא מחזירים כמו שאתה רוצה. תמיד, אם אתה מסתכל על זה, שאתה עוזר לבן אדם ואתה רוצה שיחזיר לך כמו שאתה רוצה, תמיד תרגיש שעבדו עליך. תמיד תרגיש מרומה. למה להתחיל עם זה? לכן התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. לא, זה לא מסחר. אתה רוצה להגדיל את הכלי, ואהבת לרעך כמוך. למה אתה מרוויח מזה יותר? ואז אתה לא תיפגע, יפה מאוד. אתה גם נהיה חזיר. וגם אם פוגעים בך, אל תותי פגע, תבין שיש לו בעיה. או, צריך ונגיע לאור דחומה. בוא נסיים את הסעיף. בוא, שנייה שם. כן.
זה גם שכר נקבה, זאת אומרת, זה עולה גם עם הסוגיות הזה גם?
ברור.
אישה, זה, אנחנו...
לא, 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 רגע, לא הגענו לשם.
בעצם הנקודה היא לצאת מהמקום, להיות כמו אותה... שהרב סיפר, אולי בלי אני אבין, כאילו, לצאת מנקודת הרובוטיות, אני רואה קפצן, אני אוטומטי נותן לו כסף, להבין שאני כאילו
נכון. בעצם מתקדם. אז אתה רואה הרבה חסידים, אומרים שם, לפני שתתן צדקה, תגיד לשם ייחוד קודשה ברכוש, אתה עושה פה משהו, זה לא איזה סתם. אוקיי, כל פעולה שאנחנו עושים, יש לה משמעות. ברור שאתה עושה דברים מתוך משמעות, החיים שלך נראים הרבה יותר... משמעותיים, נכון?
בגלל זה שפר מי האישה, שזאת אומרת שכשאומרים שנותן לאישה זה...
רגע, רגע, עוד פעם. למה האישה כל כך חשובה לבעל? מכיוון שהרי הקדוש אומר, איפה המקום הכי גדול לעשות לאף אחד כמוך? בזוגיות. זה בזוגיות. הכי קשה, כי זה הכי קשה שם. למה? בן אדם סתם ברחוב, אתה נותן לו, עוזר לו, וזהו, נגמר. פה זה מישהו שיש פה, הוא קורא לזה, יש לזה, זה מצווה שיש לה דורשים. או בעברית יותר מודרנית, יש פה היזון או משוב, משוב פידבק, הרבה יותר אינטנסיבי, כלומר, פה בית ספר הרבה, אם אתה לא לומד, יש לך חופש. נכון? אוקיי. אז בואו נמשיך עם העניין הזה, ותדע שאור החסדים הזה, הוא מכונה בשם אוויר או רוח. תשימו לב אור, תכניס לפעמים יוד, נהיה אוויר. כלומר, כל המוסיף גורע. כלומר, אוויר זה דומה לאנרגיה של האור, רמה אחת פחות. אז מה יותר חזק? אור דה חוכמה, אור דה חסדים? אור דה חוכמה, כי זה ישירות מבורא עולם. אבל מה יותר חשוב לנו בחיים? אור דה חסדים, כי על זה אני יכול לשלוט. זה בסעיף הבא. תכף נגיע לנו. כן. מישהו שאל?
לא, אמרתי שבעצם אור דחסדים זה משהו שיכול להיות בשליטה שלנו.
בדיוק, אור דחסדים זה בשליטה שלנו. זה משהו שתלוי בעיצוב שלי. אור דחוכמה זה משאב אינסופי, זאת אומרת אין גבול.
זה אוטומט.
עדיין לא לגמרי, תכף נגיע לזה בסעיף הבא.
בלי שאלה.
כן.
אם כולם רוצים לתת כי הם מקבלים את החסדים כתוצאה מזה, ואף אחד לא רוצה לקבל כי כתוצאה מזה יש לו לך ביזיון, מה יש איזושהי מורכבות בעניין?
תחכו עם זה לסעיף הבא, אוקיי? עם העניין של ה... אנחנו עכשיו מגדירים קצת יותר את העניין של הורדי חסדים, כמה זה חשוב וזה כמה קריטי, ורוב הבעיות של רוב האנשים, שהם בטענות כלפי ההורים שלהם, הבורא העולם, כלפי... פשוט, אתם לא בונים הורדי חסדים, אז לכן זה אין מה לעשות. מובן? אתם רוצים לשפר את המצב? אור החוכמה, צריך להבין, אור החוכמה זה קבוע. האור של הבורא לא משתנה. אני השם לא שניתי. מה שמשתנה זה האור דה חסדים שאנחנו בונים. האור דה חסדים זה הכלי שמכיל את האור דה חוכמה. האור דה חוכמה בלי האור דה חסדים שורף, עושה בלגן. שאתם רואים אנשים, כמו שמענו עוד פעם, כמה שבן אדם מושך יותר האור דה חוכמה. כלומר, יש לו מאוויים, רצונות, הוא מתעסק בהרבה כסף וכוח, כבוד וכן הלאה, וחוכמה אפילו, כישרון, אם אין עוד החסדים, כך השריפה תהיה יותר גדולה, והפיצוץ יהיה יותר כואב. זה הסעיף הבא, בוא תנו לי להגיע לסעיף הבא. ועכשיו, העוד, עכשיו, כאשר העוד החסדים הוא בלי עוד החוכמה, הוא מכונה בשם אוויר ריקני. כלומר שהוא ריקן מאוד החוכמה. הוא מצפה על כן שאור החוכמה יתפשט בתוכו וימלאנו. ומשמענו הרב, שטרם שנבראו העולמות, דהיינו באינסוף ברוך הוא, לא הייתה בחינת אוויר ריקני זה במציאות כלל, משום שאין שם חיסרון משהו כמבואר. לכן הוא אומר שבאינסוף לא היה אוויר ריקני. רק בעולם שלנו יכול להיות אוויר ריקני. מה זה אוויר ריקני? תנסו לדמות מצב שבו הבן אדם מאוד מאוד רוצה לעזור למישהו אחר. מאוד רוצה. הוא שם לב שהוא רואה שהוא לא יכול. אין לו את הכוח, את הידע, את הכסף וכו'. אז מה קורה? מצד אחד שיש כוונה אדירה של באמת לעזור. אז אתה בורא אוויר והוא ריקני. מה אמרנו על אוויר ריקני? שהוא מצפה. ואז פתאום נעשה נס. ופתאום מגיע הידע, העזרה, הכסף, קורא לאנשים אחרים. קודם רצית לעזור ולעשות למען הזולת, מה עשית באותו רגע? אוויר ריקני. ואז נכנס האור דה חוכמה, ופתאום אתה רואה שהיה לך רצון טוב לעזור, וההיגיון אומר, איך תעשה את זה? ופתאום מגיע האמצעים. מגיע הרעיון, מגיע האפשרות. בן אדם, אתה בא לבן אדם מקצוען. כשאני מסביר, מה זה בן אדם מקצוען אמיתי? יש מקצוענים לא אמיתיים, שאתה בא אליהם, הם רק יש להם תירוצים, למה אי אפשר? נכון? אסור, זה לא ילך, לא כדאי, בשביל מה אתה צריך את זה, נכון? זה לא מקצוען. מקצוען מסתכל על זה ואומר, אתה יודע מה? אני לא יודע איך לעשות את זה, אבל חייבים, אני רוצה לעזור לך. המקצוען האמיתי, פתאום יגיע לו התשובה. והוא יגיד, אתה יודע מה, גם אני למדתי משהו. למה? קודם היה לו מה? הרצון לעזור. אור דה חסדים. ואז הגיעה האפשרות לעזור. האור דה חוכמה נכנס ומילא את האור דה חסדים.
מה זה אוויר ריקני? זה כשאתה רוצה משהו ולא יכול לעזור?
אוויר ריקני זה שאתה רוצה, זה מצב שבו יש נתינה.
כוונה לנתינה.
אין לך מה לתת, כי אין לך כסף, אין לך כוח, אין לך ידע. אתה לא יודע איך לפתוח, לעזור לבן אדם. ומזה שאתה כל כך רוצה לעזור לו, פתאום מגיעה התשובה. פתאום אתה פוגש בן אדם בחום, אתה יודע מה, זה בדיוק מה שחסר לי. למה פגשתי אותך עכשיו ולא זה? פתאום, אתם, קרה לכם כאלה דברים בחיים?
קרה לי השבוע.
אוקיי. אין כזה דבר שזה לא קורה, למה? כי זה הטכנולוגיה שאיך הדבר הזה עובד. איך הדבר
הזה עובד? אז
אפשר נכון.
להגיד שזה
אור דה
חסדים כשאין
אור דה חוכמה. נכון. אם אתה בונה את האור דה חסדים, אז האור החוכמה יבוא וימלא אותו. ואפילו, ואז אתם רואים את הבן אדם שהוא מאוד רוצה לעשות טובה לזולת. והוא, עם כל הכוונה הטובה, והשכל אומר, אני לא, אין שום סיכוי שאני יכול לעשות את זה. אבל אתה עושה את זה מתוך כוונה טובה, ואתה מוצא את עצמך, כן מצליח לעשות את זה. איך זה קרה? בנית את אור דה חסדים, אור דה חוכמה היא מלא, פתאום יהיה לך את הכוח לעשות, ואתה בהלם בעצמך, איך עשיתי את זה? יפה, ומגיע עם השתדלות, ועל כך אנחנו נגיע למילה הבאה, לא היה שם לא אוויר ריקני, לא מקום פנוי ולא חלל. מה זה חלל? סעיף ו'.
מחוללה.
כדי להסביר המילה הזאת, צריך שתדע מקודם מהי מהותו של כלי רוחני. והוא, כי ביות הנאצל מקבל את שפע חיותו מן המעציל. הנה בהכרח שיש לו רצון והשתוקקות לקבל את שפעו זה ממנו יתברך. כלומר, מכיוון שהנאצל מקבל את השפע ואת החיות שלו מהמעציל, מהבורא, אוקיי? איך הוא יקבל את השפע אם אין לו רצון לקבל את השפע הזה? נכון? אם אתה לא רוצה, אתה לא תקבל. נכון? ותדע שמידת הרצון וההשתוקקות הזו היא כללות כל החומר שבנאצל. זה דבר שהוא המשך של מה שאמרנו, אבל זה הופך את זה לעוד יותר מדהים. באופן שכל מה שיש בנאצל זולת זה החומר, כבר אינו מיוחס לבחינת החומר שלו, אלא בחינת השפע שלו שמקבל מן המעציל. אוקיי, בואו נסתכל על זה ככה. כל מה שיש לכל אחד מאיתנו, הוא אומר, קודם כל, זה קודם כל הרצון. נשמה, מאיפה באה המילה נשמה? מסביר בעל הסולם המילה שומה. שומה, מה זה שומה? הערכה של ערך, של יכולת, נכון? שמי, זה נשמה זה מידת היכולת הערך של הכלי לקבל את השפע של המעציל. אוקיי? ברגע שנשמה עזבה מישהו, הוא רוצה משהו? שום דבר. הוא לא רוצה כלום. כלומר, מה בתוכנו רוצה זה הנשמה, זה מידת החומר שבתוכנו. כל היתר זה מבורא עולם. זה לא שלנו. אנחנו סוחבים את הגוף הזה לנצח? שום דבר. רק הרצון, זה אנחנו. כל היתר שייך למעציל. דבר אחר. בואו ניקח את זה במקום אחר. יש כאלה שכבר שמעו את זה. אוקיי? לפני בערך 34 שנים. 36 שנים. סוף סוף גילו את ממה בנוי החומר ביקום. 12 חלקיקים ראשוניים, אוקיי? שבעצם נקראים מיתרים. כי הם לא חלקיקים, הם בעצם תדרים. זה תורת המיתרים. זה נקרא, ישנם 12 חלקיקים, והחלקיקים האלה מחולקים ל-6 פלוס, 6 מינוס, וכן הלאה. כל 6 מחולקים ל-3 עליון, 3 תחתון, משולש עליון משולש תחתון, מזכיר לכם משהו? או? זה בדיוק איך שאברהם אבינו בספר היצירה מתאר את המבנה של היקום. אוקיי? 12, כל אחד זה 6 חיוב, 3 חיובי, 6 שלילי, כל 6 יש משולש עליון משולש תחתון. בעצם מגן דוד זה הסכמה של איך זה עובד. אוקיי? והם גילו שזה בדיוק ככה. אוקיי? עכשיו, אבל הם גילו שכל התדרים האלה, אלא זה שני, הכל היקום בנוי מזה. אבל מה? באופן הגיוני, החלקיקים, כאילו החלקיקים האלה, הם לא אוהבים להיות ביחד. אבל מה זה אטום? זה החיבור של הרמה של חלקיקים ביחד. אלקטרונים ונייטרונים ופרוטונים, שהם גם כל אחד בנוי מהדרונים, מכל מיני חלקיקים, אבל הם בנויים מתת חלקיק, מה מחזיק אותם ביחד? כי הם כולם, כל החלקיקים האלה זה אנרגיות. זה לא חומר, אין דבר כזה, זה אנרגיות. מה מחזיק אותם ביחד? כי אם רק שהם ביחד אפשר לראות חומר. מה מחזיק אותם ביחד? ואז בא אחד, שכחתי את השם שלו, והוא אמר חייב להיות משהו שמחזיק את כולם, הוא די, זה עצבן אותו בהתחלה, יצא בסוף, קראו לו החלקיק האלוהי. אבל עוד לא הוכיחו שהוא קיים. הוא חייב להיות קיים, כי אחרת מה מחזיק את כולם ביחד? כלומר, אתה יושב על כיסא, את יושבת על כיסא, מה מחזיק את כל החלקיקים בכיסא שלא יעופו לכל הרוחות? למדענים אין מושג. הם אומרים, חייב להיות משהו, אז הם קוראים לו החלקיק האלוקי.
אנחנו רואים את זה?
לא, אי אפשר לראות את זה. הם לא הצליחו, לא מצליחים למצוא את זה, כבר עשרות של שנים מחפשים את זה. זה החלל שהוא מדבר פה. זה הרצון שבורא עולם ברא. כל היתר זה האור החוכמה. זה הכוח של הבורא, הכל. כל מה שאנחנו רואים זה בעצם בריאה של יש מיש. הדבר היחיד שהוא יש מעין, זה הרצון שלנו לקבל את זה, להחזיק את זה. גם לדומם, יש נשמה של הנפש הדומם, נכון? זה הכלי, זה החום, זה החלל. זה הרצון לקבל את האור החוכמה, אוקיי? זה מה שמחזיק את הכל ביחד. ברגע שזה מפסיק, פוף, הכל עף לו לכל הכיוונים. אוקיי? ולכן אומר, כל כללות החומר שבנאצל זה מידת הרצון וההשתוקקות. כבר אינו, והיתר לא מיוחס לבחינת החומר שלו, אלא לבחינת השפע שלו, שמקבל מן המציא, זאת אומרת, שום דבר לא שלנו. לא האטומים בגוף שלנו, ולא האוויר שאנחנו, שום דבר, הכל זה מהמציא. מה מחזיק את הכל ביחד? הרצון. למה הרצון זה נברא? וזה חידוש? כי במעציל יש הכל חוץ מרצון. כי ממי הוא יקבל? הרי הוא לא רוצה שום דבר, כי ממי הוא יקבל? כל המהות של עצמות הבורא, זה התפשטות, זה נתינה, זה לא קבלה. קבלה זה חוסר, נכון? אלא שהחומר הזה, ואנחנו נסיים עם זה, אני מתחיל להיות מוכן, אלא שהחומר הזה, הוא המודד את גדלותו ושיעור קומתו של כל נעצר, ושל כל פרצוף, וכל ספירה. שההתפשטות אור העליון מן המציל היא ודאי בלי שיעור ומידה. כלומר, כמה הנתינה של בורא עולם? בלי שיעור ומידה. אלא רק הנאצל הוא העושה שיעור על השפע מכוח עצמו. מפת היותו מקבל לא פחות ולא יותר מכפי שיעור חשקו ורצונו לקבל. כלומר, כמה אנחנו מקבלים? שפע, הצלחה, מזל בחיים? כמה? כמה שאנחנו רוצים. רגע, מה? אנחנו רואים אנשים שמה סובלים, מה הם רוצים לסבול? אבל מה קורה שאחרי שבן אדם משך את כל האורות בחוכמה ולא בנאות החסדים, ואז הוא חוטף מכה אחרי מכה, ואז הוא בפוסט טראומה, אז הוא מפחד, נכון? אז הוא מפחד לקבל, כי אם אני אקבל, אני אקבל עוד פעם מכה. אז הוא מפחד לרצות, הוא מפחד לקוות, הוא מפחד לנסות. מה? הוא מפחד לזוז, נכון? כלומר, מי מגביל? בורא עולם מגביל אותנו. יש אנשים מתפלאים בורא עולם, למה אתה מגביל? אני מגביל אותך, תקראו את איוב. אני מגביל אותך, לא מגביל אותך בכלל. כי פועל אדם ישלם לו. מה שאתה עשית, זה מה שמגביל אותך. אתה רוצה שזה יהיו דברים אחרת? תעשה דברים אחרת. והוא היה צדיק, נכון, אבל איוב היה גלגול של תרח, ותרח עשה איזה כמה דברים שהיה צריך לתקן. נכון? קצת. זה שהוא הסיט את כל העולם לעבודה זרה, היה צריך מישהו לשלם מה זה לו. וזה הוא. זה הזוהר. כלומר, סתם לא קוראים שום דברים. אבל מה, איוב תיקן. איוב אבל תיקן, ובסוף הוא קיבל את הכל בחזרה. נכון? כי הוא תיקן. אוקיי, בואו נסיים. ולכן, שזוהי אמת המידה נוהגת ברוחניות, משום שאין עניין הכפייה נוהג שם. אין כפייה ברוחניות. כלומר, האם האור של הבורא יכול לכפות את עצמו עלינו? לא. אנחנו צריכים לרצות, אנחנו צריכים גם לבנות את האור דרך חסדים, כדי שהכלי יהיה ראוי, ואז אין גבול למה שבן אדם יכול להשיג בחיים. איך זה עובד וכו', יש עוד מה ללמוד. ולכן, אוקיי, ואנחנו, אנחנו נראה שפה אנחנו נסיים. תודה רבה לכולם, הכל מוקלט, ואנחנו, מי שרוצה, אנחנו נשלח לכל מי שיש את הכתובת, נשלח את ההקלטה. תודה רבה לכולם, ו...
תודה רבה, כבוד הרב, אתה מצליח להסביר את זה, שככה שאפשר להבין את זה בקלות. אתה חומר המסובך, תודה רבה, כבוד הרב.
אוקיי, להתראות חברים, שבוע הבא, באותו יום, באותה שעה.
תודה רבה.
אפשר לשלוח את הדפים של
ה... לא, רק שנייה. כן, ידיד?
חיפשתי באתר ולא מצאתי את ה... את הקובץ של PDF שיש לכם.
אז לא, אני אבדוק את זה. קודם כל נשלח לכם את זה במייל או בוואטסאפ.
יופי, תודה.
שלא תצטרכו לחפש בתן, יש אנשים שמתקשים עם זה. בסדר?
תודה רבה.
אוקיי, אז כל טוב ולילה טוב.
לילה טוב, תודה רבה.
לילה טוב לאמריקאים.
לילה טוב.
לילה טוב.
רונן, רונן. מה עכשיו?